במצרים. 70 נפש, יכל חלילה וחס לעשות מה שהוא רוצה, לכאורה. מחכה להם, נמצאים במצרים, 10 מכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, מה לא קורה, מה העולם כולו משתומם מהכוח של עם ישראל, הוא מחליט לצאת למלחמה. מה, הוא טיפש? אין לו אסטרטגיה מלחמתית מינימלית? התשובה היא, ויסעו ישראל ויחנו ברפידים. רפו ידיהם מן התורה. הכוח שנותן לעמלק להילחם בנו, זה הרפיון שלנו מן התורה. שום סיבה אחרת לא יכולה לתת כוח לעמלק ולסונים שלנו להילחם בנו, חוץ מאשר כשיש רפיון בתורה. רפו ידיהם מן התורה, אז מי שעוקב אחרי מרן שליטה, שמעתי שמרן, יחד עם חכם שלום כהן הגאון מפורת יוסף, ישבו יחד והתחילו לדבר, רפו ידיהם מן התורה. אז הרב שלום כהן, הגאון הגדול, אמר, רפו ידיהם, ברוך השם, אצל מרן הרב עובדיה, אין רפיון בידיים. רפו ידיהם, לכאורה, צריך להיות רפו פיהם, רפו קולם. מה זה רפו ידיהם? אלא חידושי תורה. ואצל מרן שליטה, ברוך השם, לא רפו ידיו מן התורה ולא ירפו בעזרת השם. ידיו כתבו לנו כבר 50 ספרי הלכה לדורות. ובאותה שעה, כשדיבר חכם שלום כהן, מרן אמר, סימן בידו, ואמר, רפו ידיהם מן התורה, סימן ככה ביד, כאילו רפו ידיהם לא נתנו צדקה להחזיק תורה. כל אחד דיבר על משהו אחר. יש מישהו אמר לי השבוע דבר מבהיל. רפו ידיהם מן התורה, הידיים במקום להתעסק בסוגיות, מתעסקים עם פלאפונים, עם כל מיני לחצנים. רפו ידיהם מן התורה והלכו לכפתורים אחרים. גם זה רפיון של ידיהם. זה יכול לתת כוח לעמלק. וזה מה שקרה עם עם ישראל. ויסעו מרפידים ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אז אם הסיבה למלחמת עמלק זה הרפיון, אז צריך להבין, דע את האויב, וכל המתכל טוב חושב, בודק מה המצב של האויב, ולפי זה הוא נלחם. אז אם הסיבה של המלחמה זה הרפיון, מה יותר מתאים מאשר לשלוח את מי? את יהושע. וממתי יהושע מבין במנייני מלחמה? אלא בגלל שהוא נער לא ימיש מתוך האוהל, הוא המתאים לסתום את הפרצה שבגללה יש מלחמה של עמלק. אנחנו לא לומדים את הדברים האלה אחת לשנה או פעמיים בשנה, רק כהיסטוריה חלילה וחס. זה תורת חיים ללמוד את העתיד מהעבר. ובאמת זה מדויק מתוך הפסוקים. אומר משה רבנו ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק מחר. וכולי. מה זה צא? בחר לנו אנשים וצאו. אלא העיקר זה יהושע. בגלל שיהושע נער לא ימיש מתוך האוהל, אז יהושע הנער הזה שלא ימיש מתוך האוהל יכול להילחם בפרצה שהעמלק עשה. וזה הזמן היותר מתאים, חודש אדר הנהדר. קיימו וקיבלו, קיימו מה שכבר קיבלו. לחזק את ענייני התורה. לחזק את לימוד התורה. מוות וחיים ביד הלשון כפשוטו. כמה יש לנו אפשרות, חלילה וחס, להיכשל ולהרוס ולהמית ולהחריב, וכמה יש בידינו בפינו, אין כוחם אלא בפיהם, להחיות עם רב, להחיות את כל הדורות הבאים בכוח הפה. מוות וחיים ביד הלשון זה לא מליצה. היום קראנו בפרשה שוב על האבנים העיקרות שהכהן הגדול אחז בחזה שלו בחושן. והייתה אבן האחרונה, קוראים לה ישפה. ישפה האבן של מי? של שבט בנימין. ולמה נקרא שם הישפה? רמזו ישפה יש פה. מי שיש לו פה, ראוי שיענוד את האבן הישפה. ובנימין היה לו פה. מי זה היה בנימין? בנימין הצאצא של רחל. רחל היה לה פה גדול. פה גדול זה לא פה שנפתח איפה שלא צריך. פה, העוצמה שלו זה לשמור על הפה איפה שצריך, איפה שאפשר לשתוק, איפה שיש מה לומר. רחל שומעת את מה שאחותה אומרת לה, המעט קחתך את אישי ולקחת את דודאי בני, והיא שותקת. לא שאין לה מה לענות, יש לה מה לענות. יכלה הרבה מה לומר לה, ולאה איך אומרת דבר כזה? אלא לאה הבינה שבכלל הרחל רק לימדה אותה הלכות, לא ידע שגילתה לה סימנים. כתוב בחזל מסרה לסימנים, לא כתוב גילתה לסימנים. אז לאה יודעת שהיא ישבה ולמדה עם, עם אחותה חברותה. רחל עשתה חסד בתוך חסד. כשהיא ראתה שאבא לבן הולך להכניס את אחותה על תחת החופה, שלא תתבייש אחותה, אמרה לה, מזל טוב אחותי, רוצה ללמוד משהו? ישבה ולימדה אותה את הסימנים שהיה להם יעקב. איזו מסירות נפש. ורק אחרי שלאה עונה לה, המעט קחתך את אישי ולקחת את דודאי בני, כתוב אחר כך שבתר ויזכור אלוהים את רחל ויתן לה ירם. מה זכר? זכר שמסרה סימנים. עכשיו, מסרה סימנים לפני הרבה שנים, לפני 7 שנים, אם לא יותר. למה רק עכשיו? אלא כל זמן שמסרה סימנים ולאה מתעברת ומביאה ילדים, והיא לא מביאה ילדים, אולי התחרתה רחל. ואדם שעושה מעשה טוב ומתחרט, מאבד את המעשה הטוב. אולי רחל התחרתה? מניין לנו שלא התחרתה? כשלאה אומרת לה, מעט קחתך את אישי ולקחת את דודאי בני וריאה, ורחל לא עונה לה שום דבר, אומרת לה, לכן ישכב עמך הלילה, יגור אצלך היום, מה שהיה לה לענות. איך את מדברת? היא לא ענתה. איזה פה יש לה. איזה פה שתקני. איזה שיא השיאים של שתיקה. איזה שיא השיאים להשתמש בפה נכון. מפורסם בשם רשב"י, שלכאורה למה אין לנו שתי פיות? שתי עיניים, שתי אוזניים, פה שיש לו שני שימושים, גם אכילה וגם דיבור, יש רק אחד, לכאורה צריך להיות 4. אומר רשב"י, אוי ואבוי, מה היה קורה עם פה אחד, העולם נחרב. מה היה קורה עם שתי פיות, מה היינו עושים? רחל נותנת קיום לעולם בשתיקה שלה, והיא זוכה למי? לבנימין. מי זה בנימין? שתקן בינלאומי. האחים שלו נותנים לו מכות, ואומרים לו, גנבת את הגביה, והוא שומע ושותק כשהוא יודע שהוא לא גנב, כשהוא יודע שהוא לא לקח. תענה להם, לא עונים לאחים הגדולים ממנו. איזו שתיקה. מה, אין לו פה? אין לך פה לענות ככה העולם מדברים? מה, אתה פרייר? בנימין תפס את האומנות של אמא שלו, ושתק לא כשאין לו מה לענות, שתק שיש לו מה לענות, אבל לא עונים. כשאפשר לא לענות, לא עונים. כשצריך לא לענות, אז לא עונים. זה לא נגמר בזה. זה מגיע מרחל, ממשיך עם בנימין, ממשיך עם שאול ויונתן, מרדכי היהודי ועוד כמה עד מרן שליטה. איך? בנימין זוכה שיוצא ממנו שאול. שאול נשלח על ידי אביו לחפש אתונות. מחפש, 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 לא מוצא, מתייאש. אומר לו אחד החברים שלו שמלווים אותו, יש פה אחד, קוראים לו שמואל, רואה. אולי לך תשאל אותו מה קורה עם האתונות. העולם מכיר, חיפש אתונות ומצא מלוכה ולא יודעים איפה זה בא. זה בא מפה. הולך שאול לשאול את שמואל הנביא האם, איפה נמצאים האתונות שאבא שלו שלח אותו למצוא. שמואל רואה את שאול, רואה בו את כל המעלות, מקבל איתות מלמעלה שצריך למשוך אותו למלך, מושך אותו למלך. שולח אותו הביתה. ושמואל מצווה אותו לא להגיד. חוזר שאול לעיר שלו, ושואלים אותו, מה העניינים, מה נשמע, מה עם האתונות? לא מצאתי. ודבר המלוכה לא הגיד. איך אפשר לשתוק? משכו אותך למלך. מלך. יכולים לשתוק? כוח הפה. זה כוח להשתמש בפה באופן הנכון. זה כוח שנותן את החיים האמיתיים אם משתמשים בפה, שהוא כל כולו של הזהות היהודית. ויפח והפעם נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, רוח ממללה, זה כוח הדיבור. שאול לא עונה, דבר המלוכה הוא לא מגיד. זוכה ליהונתן בנו, בנו שלכאורה צריך להיות ממשיך דרכו. יודע הרבה סודות מהמלוכה, לא מגלה שום דבר. הייתה ידידות גדולה בין יהונתן לדוד. יהונתן אומר לדוד, תדע לך, עם כל הכבוד, אתה המלך. שמענו פעם משהו כזה? מישהו נבחר לי, או שמעתי את הדברים הנפלאים האלה, בין היתר חלק מהם מהרב לוינשטיין. מישהו פעם שמע דבר כזה שמישהו נהיה ראש ממשלה, ממנה שרים, ופתאום תופס אחד מהם ואומר לו, אתה תהיה ראש הממשלה. לא, ראש הממשלה משאיל לעצמו. יונתן יכול להיות מלך, והוא אומר לדוד, אתה תמלוך. נותן לו את המלוכה, יש דבר יותר יקר מאשר לתת מלוכה, והכל בשתיקה. עד שבסוף, כששאול ויונתן נהרגו במלחמה, דוד היה צריך להספיד אותם. שאול אמר עליו דוד, על במותיך חלל, אמר דוד על שאול, גם אתה שאול כשהיית על הבמה, היית על הבמות, על במותיך חלל, הלב שלך היה חלל בקרבך, אין לי יצר הרע, ליבי חלל בקרבי. מה אמר דוד על יונתן? הצבי ישראל, נפלט אהבת חלים מאהבת נשים, צר לי עליך אחי יונתן. מה זה נפלט לי אהבתך מאהבת נשים? האהבה בינינו היא אהבה פלאית, אהבה מיוחדת, אהבה שיונקת את כוחה מאהבת נשים. מי אלה הנשים? רחל ולאה. אמא שלך ואמא שלי. אמא של יונתן זאת רחל, הוא צאצא של רחל, ודוד הוא צאצא של יהודה דרך לאה. נפלט אהבת חלי מאהבת נשים. זה שהיית מוכן לתת לי את המלוכה, זה לא בא מעצמו, זה בא מאהבת נשים, מהאימהות שלנו הקדושות. אבל מה ראינו לאורך כל הדרך? שתיקה. שתיקה הזאת נמשכת גם בזמן מרדכי ואסתר. אין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי. איזו שתיקה רועמת. מגיעה לבית המלכות. לוחצים אותה לדבר, ויודעת לשמור על הפה. יודעת לא להשתמש בפה שלא צריך. לכן מי ראוי לקבל את האבן יש פה? רק בנימין. יש פה. יש פה. כשמשתמשים בפה נכון, אז ראוי לאבן הזאת של יש פה. מרן ראוי לכל ה-12 אבנים. אבל האבן הזאת יש פה, כמה היא מצויה אצל מרן. כמה כוח שתיקה יש למרן. כמה כוח הבלגה יש למרן. כמה כוח לשמוע את אלבונו ולשתוק ולכבד את אלה שמלבינים אותו. יש לך מרדכי היהודי יותר גדול מזה בדור. יש לך שתקן ברמה גבוהה של שיא השיאים. כמו רחל, מרדכי, שאול, חל עם כל מה שדיברנו עכשיו. בפרשה כשקראתי השבת ישפה בא מולי מרן. אמרתי ראוי לאתר אותו בכל אבנים. מי אנחנו שנדבר? אבל מוריי ורבותיי, מרן לא מרגיש טוב. חלק מהקושי שלו, מן הסתם זה התקופה האחרונה. כל הדיבורים המיותרים, כל הדיבורים הקשים שנמסרו לעיתונות, עיתון שקורא לעצמו נאמן, שחושב שתארים של רבנים נגזרים מהעיתון. תקרא לו רב בעיתון יהיה רב, לא תקרא לו רב בעיתון לא יהיה רב. וכי מהעיתונות ויפתח השם את פי העיתון. עיתון שמתיימר להיות נאמן לשולחיו. אין לי ספק שגדולי הדור האשכנזים לא יודעים מה כתוב שם. מישהו מעלה על דעתו שגדולי הרבנים האשכנזים שליטה יודעים מה כתוב בעיתון שמתיימר להציג את העמדות שלהם כביכול? וכי להם אין פה להשמיע דעותיהם? וכי באמת הם סומכים על חתיכת נייר עיתון שהיום פה מחר בזבל או באותו היום בכלל? ומרן שומע ושותק. מרן שומע ומבליג, אבל מצד שני ממשיך הלאה. עוד ספר ועוד ספר ועוד עתיד ועוד הלכה ועוד ברור ועוד זיכוי הרבים ועוד דבר תורה ועוד שיעור ועוד לוויין. כמה אנחנו צריכים להודות להשם יתברך, וכמה אנחנו צריכים לא להפסיק להתפלל שהשם יאריך את ימיו של מרן מתוך בריאות עד כי יבוא שילו, שנזכה בעזרת השם לראות אותו מקבל את משיח צדקנו והוא בראשנו עטרה לראשנו. כמה אנחנו צריכים ללמוד מהאשכנזים להיות מסורים לאדמור שלהם. יש כאלה שאני אומר להם לפעמים, אולי מהיום ועלה נקרא לו האדמור הרב עובדיה, אולי תתחילו להבין. אבל הוא לא צריך תארים. הגדלות שלו לא באה בגלל כל מיני מילים שמקדימים לפני השם שלו. גדול מרבן שמו, מרן של הדור, בשמיים מסכימים עם כל מה שהוא עושה. חלומות שחולמים, הבן איש חי עליו השלום הגיע אליו בחלום. ואמר לו בשמיים שמחים בך. איך אנחנו יכולים לישון אחרי כזה חלום? איך אנחנו יכולים להירדם אחרי כזה חלום? שמרן סיפר אותו במופיו הטהור. איזה ישפה יש לנו. ומרן מחנך אותנו להיזהר גם אנחנו בדיבור, לא לדבר, לא להרהר אחרי גדולי ישראל, אשכנזים כספרדים. אנחנו הרי יודעים טוב מאוד כמה גדולה מכבדים גדולי האשכנזים, רבני האשכנזים את מרן. לא נבהל ולא נתבלבל מכל מיני שואלים קטנים מחבלים כרמים. 70 שנה מרן יושב בדיינות אם לא יותר. 70 שנה והוא דן את ישראל. יש עוד מישהו בדור במושגים כאלה שלפני עשרות שנים צעקו דורות לא קם לישראל כזו נשמה גבוהה. ולכן מפה אני רוצה לגשת לנקודה אחרת שלמעשה גם היא קשורה כרוכה בזכות הנפלאה שיש לנו בדור כמו את מרן, בחובה שלנו להיות תלמידים הגונים, בחובה שלנו לדעת להעריך את השעה הקדושה שאנחנו נמצאים בה. אבל לפני כן חשבתי לפתוח בתפילה להשם יתברך. ביום הכיפורים הכהן הגדול בסדר העבודה יש שם תפילה שהכהן הגדול אומר, הערוך צפצופי דיני וכולי לפני סדר העבודה. והסוגיה שאני רוצה לדבר עליה היא סוגיה כבדה, שהחלק הקטן מתוך התפילה, ציטטתי פה, קטונתי מאוד מכולכם, קמתי להתפלל בעדכם, קראתי להוכיח אתכם, אולי אחפרה בעד חטאתכם. איני יודע אם חלק מהציבור עקב שמע ראה מה שקרה השבוע, דבר כואב שאני לא רוצה להרחיב עליו את הפרטים, רק מה שצריך להשמיע, והמטרה של השמעת הדברים היא כדי לשמוע, כדי לקבל חיזוק לעתיד. יש מושג שנקרא אחרי חתונה חדר ייחוד. דעתו של מרן שליטה ידועה ברורה ופסוקה, ובעצם כל הספרדים לדורותיהם לא נהגו בזה. לא נהגו בזה. וברוך השם, העולם האשכנזי הקים ישיבות, שחלק גדול מאיתנו למדנו שם, גם אני בתוכם למדתי בישיבות אשכנזיות, ויש לנו הכרת הטוב אליהם. אבל מפה ללמד תורה, ובין התורה שרוצים ללמד בישיבה, זה תיטוש תורת אמך, זה ודאי לא יעלה על הדעת. ואם על פי ההלכה הספרדית ומרן מורה דרכנו, שהוא בעצם מרן ומורה גם ביד רמה לאשכנזים. פעם שמעתם את מרן אומר רק לספרדים, כשיש דעה אחרת לאשכנזים הוא מורה. אז הוא מרן וגם ביד רמה. אומר מה לספרדים צריך לעשות ומה לאשכנזים צריך לעשות. וישנם חלק מהישיבות לצערנו הרב המשוכנזות שנקראות, שמורים ורוצים להורות לבחורים שלהם לקיים מנהג חדר ייחוד, גם אם זה במחיר שזה עולה בניתוק החתונה ובניתוק הבן מההורים שלו. והשבוע נפל דבר בישראל. תלמיד חכם חשוב, רב בעיר גדולה בהם בישראל, שהבן הזקונים שלו הגיע לחופה, וראש הישיבה ביקש ממנו לעשות חדר ייחוד. והייתה הסכמה שלא עושים חדר ייחוד. ראש הישיבה מיד אחרי החופה אמר, אם לא עושים חדר ייחוד, נתן הוראה לכל התלמידים לצאת יחד איתו. ועיניי ראו ולא זר. ראיתי חתן מורם על הכתפיים, כשכאילו הראש ישיבה חלילה וחס, כן? ערך לו את החופה, ירה בו בכדור והלך. איזה עצבות, איזה פנים חברות, איזה פנים דומעות. התעשתנו, והחלש אמר גיבור אני, והזקן אמר צעיר אנוכי, ורקדנו עם החתן וביקשנו מכמה ישיבות לבוא לחזק את החתן, ואכן הגיעו והחתונה הייתה פה בירושלים. וגם הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שלח בחורים מחזון עובדיה, ולאחר רבע שעה 20 דקות הוא בעצמו בא לרקוד עם החתן, והשמחה הייתה כפולה וכופלת, גם בין היתר כי הצדדים של החתן והכלה בני תורה והיה מספיק ציבור. אבל היה שם דבר נורא. הרב הראשי, אבא של החתן, עומד מובך מול הקהילה שלו שבאה לחתונה, ומין סתירת לחי, כאילו שהרב הזה, ראש הישיבה, רוצה לחנך את הבן, לומר לו, את התלמיד שלו, אל תשמע בקול אביך, זה מה שבעצם יש כאן. כי ניסו לדבר, יש הכרת הטוב לראש הישיבה, יש הכרת הטוב גם לאבא שגידל את הבן, בפרט שמדובר באבא שהוא תמיד חכם. בפרט שזה לא הדעה הספרדית. בפרט שאי אפשר להתנות, והבחור רצה להיות עדין לכבוד ראש הישיבה, אמר, טוב, בוא נארגן חדר איחוד, אבל נשאיר את הדלת פתוחה. ראש הישיבה שלח לראות אם הדלת פתוחה או נעולה, ראה שהיא פתוחה, הלך. מה יש? לקדש מלחמה? לקדש מלחמה על מה? האם יעלה על הדעת שמישהו יקדש מלחמה שבישיבות יפסיקו לעשן? מישהו יעלה על הדעת שגדולי ישראל האשכנזים, שמנסים לומר שהרב של אותו ראש ישיבה, הרב לפקוביץ' שליטה, הגאון הגדול, הוא זה שנותן את חסותו על הישיבה, מסכים לדבר כזה? למה לא שומעים את הדעה של הגדולים, שלהם? למה הדברים שלהם לא נאמרים? אנחנו זוכים לשמוע כל שבוע את מרן ולראות ולשמוע בדיוק מה דעתו הצרופה. והם מסתתרים אחרי ראשי ישיבות צעירים ואומרים, הגדולים שלנו אומרים. וכשיודעים שהגדולים אומרים דברים הפוכים, הרב שלמה זלמן אוירבך, ראש ישיבת כל תורה, כשהיה עורך חתונה לבחור ספרדי בישיבה שלו, היה מברך במבטא ספרדי. יש ראש ישיבה אשכנזי פה בירושלים, כשיש לו בחור ישיבה שמתחתן הוא בחור ספרדי, לא די לו בזה שהוא ספרדי. איזה מוצא אתה? פרסי? עיראקי? תפיחו דמים ודזל, אבל תארת כלים כדקיימה קיימה, או דין מה שפיחו דמים כדקיימה קיימה, אבל תארת כלים היא דחמירה. תשמע, עונה הגמרא, תכף נסביר, מדכן נסיב לתלמודה, וגם דם נקי שפך מן השש, מאמינה שפיכו דמים ודזל ותארת כלים כדקיימה קיימה. מבעיל, עונה הגמרא, איזה אבא אציל, איזה אבא צדיק, איזה אבא שרואה את הבן שלו מתבוסס בדמו. אבל הגמרא עושה חקירה, האם בזמנם, תארת כלים זה היה דבר נורא והיום, לכן הנושא של שפיכות דמים תפס מקום שני, או שמא חלילה שפיכות דמים היה מקום כל כך זול ולכן התרומם העניין של תארת כלים. והגמרא מגיעה למסקנה, שפיכות דמים הוא דזל, שאצלהם בדורם בתקופתם שפיכות דמים זה היה דבר כל כך יומיומי זול, שהנושא של תארת כלים כביכול התרומם, ולכן האבא, במקום לחשוב על בנו שנשפך דמו, חשב על תארת כלים. כשאני נזכרתי בסוגיה הזו השבוע הזה, לאור מה שקרה, אמרתי, היה פה שפיכת דמים של חתן. בגלל מה? תארת כלים? בגלל שרוצים להנציח חדר איחוד, מנהג אשכנזי, לא לפי דעת הספרדים, שלא רק זה לא נהגנו, יש בו בעיות הלכתיות. ולקדש מלחמה עד כדי שפיכת דמים, שפניו של החתן היו צהובות ואדומות עם דמעות, נאלצתי להגיד שלצערי אולי גם בדורנו שפיכת דמים הוא דזל. ומיד עניתי לעצמי, ודאי, אם יכולים לדבר על מרן, אם יכולים לשפוך דמם של גדולי ישראל, אז מה נשאר? יש בעיה לפתור בעיה כזו של החתן, לעזוב אותו באמצע וללכת? מישהו יעלה על הדעת שאם החתן עשה משהו שלא לרצון ראש הישיבה, ראש הישיבה יכול לכבות לו את האורות באולם ולהשאיר אותו ככה משותק? אולי גם מחר יחתימו את הבחורים לא לאכול קטניות בפסח? וגם אם יעלה על הדעת של מישהו שישאל וישאלו אתכם, מה זאת אומרת, הבחור לומד בישיבה, יודע את ההנהגות של הישיבה. אז אני שואל שאלה אחרת. ראש ישיבה לא יודע שיש כאלה שלא אוהבים את המנהג הזה ולא מוכנים? ובפרט שזה לא מקרה ראשון. אם כן, על מי נאמר חכמים יזהרו בדבריכם אם לא לראש הישיבה הזה? אתה יודע שיש לך תלמידים שלא יכולים לנהוג כך. היו לך מספיק מקרים. ויש ישיבות שקופים את דעתם, ואם לא אז יקבלו נידוי. ואם לא, אם לא, יקבל, לא ישמעו בקולם, לא יקבלו את המענק שהם נותנים. ויבוא האדם הפשוט יגיד, אז מה הם הולכים ללמוד שם? אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. אנחנו מעדיפים, מרן קורא לכולנו, לחזור הביתה, לחזור לפשט, בלי פלפולים, בלי בלבולים. אבל בחור שהולך ללמוד שם, יותר ממה שאני מצפה מהבחור, אני מצפה מראש הישיבה. הרי זה גם לא מקרה ראשון לצערנו הרב. סיפרה לי אישה בוכייה השבוע, סיפורים ידועים. יש לה בת, שידוכים. והיא נפגשה עם בחור בישיבות. מאותם ישיבות שהראש ישיבה מחייב את הבחורים להיפגש רק עם בנות עם פאה. מכירים את זה? יודעים שיש כזה דבר? יש. ראש הישיבה אומר לבחורים, תיפגשו רק עם בנות עם פאה. לא שהבת תהיה עם פאה לפני החתונה, עוד חסר. צריך להתאמן, נכון? כדי לראות את מי הוא בוחר. אז הבת שלה רצתה להתחתן עם בחור, הכירו לה, שמעה עליו דברים טובים, אז אמרו לה שראש הישיבה רוצה דווקא פאה, והבת שלה בבית, אז היא לתומה, מצלצלת לראש הישיבה. אתם יודעים באיזה שפה ראש הישיבה פותר אותה? היא שומע את הנושא, במקום לענות לה לגופו של עניין, הוא אומר לה, גברת, את מספיק פשוטה, את לא מספיק, אני השתדלתי לשמוע אותה טוב, את אישה פשוטה מדי כדי שאני אסביר לך ואשכנע אותך בנושא הזה. אישה פשוטה? מה ההתנסות הזאת? ולא שאני בוכה על העבר בכלל, כל מה שאני משמיע פה היום זה כדי להיזהר מהעתיד, לא להתבלבל. אנחנו לא מתכוונים לעקוף אותם. אבל דבר אחד אני רוצה להעביר מסר חם מאוד. יש לאשכנזים הרבה מניות בספרדים. יש להם הרבה מניות. אבל אם האשכנזים חלילה וחס קצת הצטערו על זה שהספרדים התקדמו מאוד יפה, וזה עלול להביא אותם לחרטה, הם יאבדו את כל הזכויות שיש להם בספרדים. זה יהיה בחינה של טועה על הראשונות. אני אספר לכם סיפור מעניין. פעם היו שני דרשנים, אתם מכירים, היה דרשנים דורשים ועושים כסף. היו שני דרשנים, דורשים אחד ליד השני, ואחד עושה קופה טובה, ואחד לא מצליח ככה. הוא שאל אותו, תגיד לי, איך אנחנו שנינו דורשים? ואני גם דורש טוב, גם אתה דורש טוב. למה כולם נותנים לך כסף, ולי לא נותנים כסף? אבל אני אגיד לך, שנינו משפיעים על הציבור, נכון? כי הוא אומר, אני מאוד משתדל להשפיע על הציבור. הוא אומר לו, אתה כנראה אוהב כסף. ובגלל שאתה אוהב כסף, אתה משפיע על הציבור להיות אוהב כסף, לא נותנים לך. אני לא אוהב כסף, אני משפיע על הציבור שיהיו לא אוהבי כסף, נותנים לי. אני לא הייתה לי ברירה חוץ מאשר כששמעתי את הסיפור המצחיק הזה, אמרתי, מה רוצה אותו ראש ישיבה? שהבן לא ישמע בקול אבא שלו? אולי בגלל שהוא כראש ישיבה נהג לא כמו שאביו נהג בעיראק? אולי הוא כזה ראש ישיבה מוצלח שמה שהוא עושה, הוא רוצה שגם תלמידיו לא ינשמעו בקול אביהם? על מה מדובר פה? ודברים אלה חולפים, ואנחנו שומעים, ואנחנו קוראים לאחינו בית ישראל האשכנזים. אין לנו שום מילה, חלילה וחס, לא ישמענו ואף פעם לא נשמיע, כי כך מרן מורה לנו. לא נאמר חצי מילה על גדולי ישראל, לא אשכנזים ולא ספרדים, לא על רבנים ולא על תורה, זה לא דרכנו. לא, אפילו לא בעיתונים שלנו. אבל דבר אחד כן נאמר, שנדע שיש לנו את מרן, יש לנו את ההלכה, יש לנו את הפסיקה, אנחנו לא שייכים לעשרה שבטים אבודים, אנחנו לא צריכים שירחמו עלינו. יש לנו ברוך השם בית, על כל הכרת הטוב של אשכנזים אנחנו מצדיעים להם, אנחנו נשמח להיעזר בהם וישמחו גם הם להיעזר בנו, אבל נדע דבר אחד, בכל רם, ברמה גבוהה, נשמיע דעתנו דעת תורה של מרן שליטה. זה חובתנו, זה חובת השעה. ולא תחשבו שבאתי ללוויין היום בגלל מה שקרה השבוע, הייתי בין כך צריך להגיע כי שבתתי בבני ברק, אבל משמיים התגלגלה הסוגיה בדיוק השבוע, וחשבתי, היודע חתן הוא אחיין שלי, ראיתי את הדברים, לא שמעתי, ראיתי, חוויתי, חזיתי. זה לא יאומן, ולצערי הרב עוד התברר לי שזה לא מקרה ראשון. זה לא מקרה ראשון. לכן, אנחנו יודעים טוב מאוד שאנחנו בעזרת השם נשמור על פנו, נקבל את החינוך של מרן של ישפה. הדיבורים שדיברתי מבני ברק שבאתי לפה, נשאתי תפילה חרישית עמוקה, שלא יבושי ביקובך, כי לתקן שלחוני ולא לקלקל. כל אחד צריך להבין, להעביר את המסרים האלה הלאה, גם לאחינו הספרדים, גם לאחינו האשכנזים. לא יעלה על הדעת שהרבנים האשכנזים, והבעיה היא לא הרבנים האשכנזים, הבעיה היא רק אצל אותם רבנים ספרדים, מה שנקרא, שלמדו אצל האשכנזים, ומשום מה רוצים להיראות יותר טובים, יותר מוצלחים, כי הרבנים האשכנזים מתנהלים בצורה מאוד הוגנת. בצורה מאוד הוגנת, בצורה מאוד מובנת. בצורה שהיא לא משתמעת לשתי פנים, ואמרתי לראש, ורציתי להעביר מסר לראש הישיבה, כמה קידוש השם היה יכול להיות אם הוא היה מתנהג כמו ראש ישיבה אחר, נדמה לי ראש ישיבת חברון. לשאול את הבחורים, מה אתם נוהגים? לעשות כמוהם. איזה רווח והצלה יהיה ליהודים? איזה שמחת חתן תהיה? איזה שמחה בשמיים? בשמיים יסיסו וישמחו. למה לנהוג? למה לקפות? למה להנות? שאלו את הרב אלישיב. שאלו את הרב אלישיב, שאלו אותו, האם בעניין חדר איחוד, האם להנהיג לבחורים ספרדים? אני כדי לא לשכוח, כתבתי ככה, יש להשאירם במנהגם ואין לנו לקפות את דעתנו. ככה כותב מרן הרב אלישיב. אבל בטח בחלק מכם אומרים, מה אתה מתפלא כבוד הרב? וכי הרב אלישיב לא גילה דעתו בנושא פאה? זה עזר למישהו? אבל אנחנו צריכים לדעת את האמת. אם מסתתרים מאחרי הגדולים, אז עד רבה ועד רבה ישמע קולם ונשמיע את קולנו, ולפחות לנו יש את מרן שאומר לנו דברים ברורים, לא דרך עיתונות, לא דרך כלי תקשורת. וכל העם רואים ושומעים את הקולות. והמערכה היא מערכה חשובה, לא של כבוד. לא שאנחנו באים חלילה וחס לדאוג לכבוד של מרן. מי אנחנו? אפר תחת רגליו. אפר, אפר תחת רגליו. אנחנו רוצים לשמור את הפסקים שלו. אנחנו רוצים שדעתו תהיה ברורה כדעת תורה. מרן שיהיה בריא, פעם היה באיזה חתונה, מרן שליטה, היה באיזה חתונה, ושמע שם המתלחשים. נחכה, נחכה שמרן ילך ונעשה חדר ייחוד. אתם יודעים מה עשה מרן? אם היה רוצה להיות, זה היה דווקא הולך כדי לאפשר להם. לא הלך, חיכה. איזה הנהגות, ואנחנו נמצאים בשעה מאוד גורלית בחלק ההכרעתי הזה של הדעת שיש ישיבות, ויש לנו גם ברוך השם ישיבות ספרדיות שלא יורדות מערכן, וכולם ילכו והתאמצו סביב תורתו של מרן להפיץ אותה בכל רם, ברמה גבוהה, בכל ברמה. אני אסיים ואומר שהדברים האלה שיוצרים רפיון אצל בני תורה לפעמים, וגם אצלנו, נזכור, ויסעו ישראל ויחנו ברפידים, קיבלנו תורה. ויחן ישראל ברפידים, אחרי שהפסיקו לרפות ידיהם מן התורה. חודש אדר הנהדר, זמן להתחזק, המערכה של עם ישראל לא נמצאת בשדה הקרב. המערכה והניצחון והכישלון חלילה נמצאים בבתי מדרשות בהיכלי התורה. החפץ חיים עליו השלום היה אומר, מאיפה קיבלו הגויים כוח לשרוף בתי כנסת ספרי תורה? ואחרי שהיה מתפלא היה אומר, פשוט כי אנחנו לא נוהגים במקומות האלה כראוי. כי אנחנו לא מתנהגים במקומות האלה כראוי. אם אנחנו נתנהג כראוי במקומות האלה... ברשות מרן מלכה, שהשם יאריך את ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. שנזכה, כפי שדיברנו קודם, לחזור ונאמר, נחזור ונשנן, שכל העם רואים את הקולות. לצערנו הרב, בשנים האחרונות מדברים על כל מיני מצויות, ציטטות כאלה ואחרות מגדולי הרבנים האשכנזיים, כשאת קולם לא שומעים. רק באים שליחים שלהם וגירת גילהם, משמיעים כל מיני ציטטות. אנחנו לא צריכים ציטטות, אנחנו לא צריכים שליחים. אנחנו שומעים ורואים ושומעים את מרן, שומעים את פסקיו. כל מה שמרן אומר כתוב בספרים. אנחנו באים לנסות לחזק את פסקיו של מרן לדורות הבאים, להגיד למרן שאנחנו התלמידים שלו, אנחנו אלפי רבבות של תלמידים, הולכים לציית לפי מה שמרן מורה לנו. ולצערנו הרב, הגאווה הספרדית לפעמים נחלשת, וזו הזמן וזו השעה לחזק את ידינו, לחזק את ההנחיות, לחזק את הפסקים, לדעת שמה שמרן מורה מותר מותר, אסור אסור, אפשר אפשר, ודבריו ברורים כשמש בצהריים. לא נתבלבל, מי שרוצה לשמוע את דעתו של מרן יש לו את כל הדרכים, לא צריך עיתונים כאלה ואחרים שכל המשקל שלהם הוא רק השקרים שיש שם, שחושבים שאפשר להכתיר רבנים בתארים ואפשר להוריד להם את התואר, כי כל הרבנים, חלק גדול מהרבנים שם מוסמכים לרבנים מעל גבי העיתון, יתד הלא נאמן, שלצערנו הרב חושב שבזה אפשר חלילה וחס להגביע או להרים או להשפיל. השם יברך ייתן לנו את הכוח לראות את מרן בריא אולם ממשיך לחזק אותנו. פסקיו הולכים ונפוצים בכל התבל עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
אמן. רבותינו, תקנו ארבע פרשיות באדר הסמוך לניסן. זאת אומרת, שנה מעוברת, לא עושים באדר א', לא עושים באדר ב'. כמו קריאת המגילה בפורים, מתי? באדר ב', לא באדר א'. ולמה?